שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בספר מסילת הישרים, מידת הנקיות, פרק י"א, פרק ארוך, שבו הרמח"ל מפרט הרבה תחומים וסעיפים ונושאים שבהם נדרשת מאיתנו נקיות, תשומת לב, ערנות, אבל יותר מערנות. פיקחות, מעשית, הסתכלות, התבוננות, כי יש פה נושאים ותחומים שבהם אנחנו קצת חשודים, נוגעים בדבר, משוחדים בדבר. ועד עכשיו עסקנו בנושאים שקשורים בעיקר להתמודדות של אדם מול עצמו. הגזל, עובדה שאדם מול עצמו צריך להתנהג ביושרה בעניינים המוניים. דיברנו על עניינים שקשורים לצניעות ועניינים שקשורים לאכילה לעולם הכשרות. ומכאן עובר הרמח"ל לתחום רחב מאוד, שבו נדרשת ערנות מאוד גבוהה ופקיחת עיניים מאוד מאומצת לכל התחום החברתי. כי בתחום החברתי אנחנו מאוד נוגעים בדבר. הנושא, תמיד כל אדם הוא קרוב אצל עצמו, כל אדם רואה בעיקר את הצד שלו בתמונה ואת הצרכים שלו ואת הלחץ האישי שבו הוא נתון. הוא גורם לו לראות את הדברים בצורה מסוימת, ולכן דווקא בתחום החברתי נדרשת מאיתנו הרבה התבוננות, הרבה ערנות, הרבה נקיות דעת. יש הרבה חטאים בתורה, הרבה עבירות, הרבה זהירות שהתורה מפרטת לנו בדברים שנולדים מחברת בני אדם וקיבוצם. והרמח"ל יפרט את אותם, ומי אומר, אומר הרמח"ל, ניקיתי מהם, ענפיהם רבים ודקים עד מאוד. וההיזהרות בעניינים החברתיים היא תמיד תמיד יש לה עוד מה להתקדם ולהשתפר. התחום הראשון שבו הרמח"ל פותח זה מושג שנקרא הונאה. אנחנו מכירים את המושג הונאה בתחום הממוני, הונאה בדרך כלל, הונאה בממון, הונאה בפרסום, זה בדרך כלל עניינים כלכליים, עסקיים, ממוניים, אבל המשנה במסכת בבא מציע מחדשת שכמו שיש הונאה בתחום הכספי והממוני והעסקי, יש הונאה בתחום המילולי בין אדם לחברו. אז ברובד הראשון, הונאה מילולית זה נגיד סיכמת עם מישהו איזה משהו ובסוף אתה לא עומד בסיכומים. אז אמנם הוא לא יכול לתבוע אותך כי לא הזקת לו ממונית, נגיד לא ממש נסגרה עסקה, אבל אמרת משהו ובסוף זה לא. אז זה משהו לא יפה, לא ישר. זה אנחנו עוד יכולים להבין שהמושג הונאה שייך כאן. אבל המשנה מרחיבה עוד יותר. המשנה מרחיבה שכל פעם שהסבת למישהו נזק אישיותי, נזק נפשי, נזק רגשי, נזק תדמיתי, בגלל דיבור לא נכון, בגלל דיבור לא אחראי, זה גם כלול במושג שנקרא הונאת דברים. כך לשון המשנה במסכת בבא מציע בסוף הפרק הרביעי, פרק שעוסק ברובו בעניינים ממוניים. הוא מסיים, כשם שיש הונאה בממון, כך יש הונאה בדברים. ולא רק זה, לפי חז"ל, כמו שהרמח"ל יגיד כאן, הונאת דברים אפילו חמורה יותר מהונאת ממון. דוגמה ראשונית להונאת דברים. למשל, אתה יודע שיש לך, יש אדם שהוא מאוד מאוד לא מוצלח בתחום מסוים. יש לו שתי ידיים שמאליות למשל. תבקש ממנו לתקן, לשפץ משהו, אתה יודע שזה לא ילך. זה הנקודה החלשה שלו, נקודת התורפה שלו. ואתה רואה איזה מישהו שצריך לתקן מכונית, או תשמע, אתה רוצה מישהו שתקן לך טוב טוב את המכונית, הבחור ההוא, תשמע, הוא אין, ידיים שלו ידיים זהב, לך אליו תקן את המכונית. באותו רגע אתה צוחק בלב, כי ההוא ילך אליו ויגיד לו, תשמע, שמעתי שאתה יודע לתקן מכוניות, בוא תקן לי. אומר לו, לא, מה פתאום, שניהם מובכים. כי הוא שמאוד לחוץ לתקן את המכונית, היה בטוח שהנה הוא הולך לזה מישהו, ומישהו הוא שבכלל לא יודע לעשות כלום. והשני גם מובך, כי כאילו אמרו עליו שהוא יודע לתקן, ועוד פעם צף ועלה מחדש שהוא לא טוב בזה והוא צריך להתנצל שזה לא התחום שלי ומי אמר לך בכלל שהתחום שלי. לא עשית נזק כספי, לא גנבת לאף אחד משהו, לא שברת, לא מעלת, אבל יצרת לשני אנשים מבוכה מיותרת, עשית צחוק מאנשים, גרמתם להם איזה עוגמת נפש מסוימת, כי הוא התרטרת אותו. זה נקרא הונאת דברים. זאת אומרת, זה תחום, זה אולי נקודה, או מקרה שקל אולי להבין את הבעיות שבו, אבל המשנה מביאה עוד מקרה שאנחנו אולי קצת נפגשים איתו לפעמים בחיים. אדם נכנס לחנות. היום הוא נכנס לחנות, האמת, יש לו זמן. יש לו עוד רבע שעה פגישה. והוא קצת כזה מסתובב. אז הוא נכנס לחנות, הוא שואל את המוכר כמה זה עולה וכמה זה. האמת, הוא לא מתכוון לקנות. בתוך סקרנות, סתם, מתעניין כזה. באותו זמן שאתה מושך את תשומת הלב של המוכר ושואל אותו שאלות, המוכר משוכנע בתוך עצמו שיש פה קונה פוטנציאלי והוא מתייחס אליו ברצינות. הוא משקיע בך זמן, יכול להיות שבגלל זה הוא לא מתייחס ללקוח אחר, נוצרת לו ציפייה שלא צודקת, שלא באמת. ואתה הפרקת את כמה דקות של עניין שהיה לך כמה שימום והתעניינת קצת וקצת החכמת, אבל עשית אולי עוגמת נפש. בדיבור, נכון, לא גנבת, לא שדדת, לא הזקת, אבל זה דיבור שגורם עוגמת נפש למישהו, גורם תסכול, גורם אי הבנה. אנחנו צריכים יותר לשים לב שאנחנו לא בדיבורים, לא זהירים, יוצאים עוגמת נפש לאנשים. צער מיותר, תחושת בזבוז זמן, דברים כאלו. כל מיני סגנונות של אחריות, לפעמים להיזהר לו לעשות עם מישהו צחוק, לפעמים סתם לא לתת למישהו תחושה של אכזבה או של כישלון או של תחושת החמצה שהיינו יכולים למנוע אותה. לא פעם על ידי הדיבור שלנו, התמקחות מיותרת על מחיר שבעצם אתה בכלל לא התכוונת לקנות וכן הלאה, דברים כאלו. וגדולה הונאת דברים יותר מהונאת ממון. כי בהונאת דברים, באיזשהו מקום אתה קצת מזלזל בבן אדם. כשאתה לוקח כסף ממישהו שלא בצדק, שלא ביושר, זה חמור, זה גזל. אבל אין כאן זלזול בבן אדם. אתה חומד ממון, זה בעיה. אבל לא זלזלת בכבודו, במעמדו, בזמנו, באישיותו של אדם אחר. במובן הזה אומרים חז"ל שחמורה יותר הונאת דברים, יותר מהונאת ממון. דוגמה נוספת שהמשנה שם מביאה, והיא גם דוגמה מאוד מאוד חשובה, אדם שתיקן את דרכיו. פעם הוא באמת היה אדם מאוד לא נחמד. פעם הוא היה רמאי, פעם הוא היה גנב, פעם הוא היה מחלל שבת, אני לא יודע מה. והוא השתפר והוא השתנה. הוא באמת עושה מאוד מאוד מאמצים גדולים לשנות את הדימוי שלו, את התדמית שלו ואת האישיות שלו. ויכול להיות מישהו שפשוט יקוץ אותו איזו עקיצה אחת קטנה שיגיד לו, רגע, אבל אתה, אנחנו מכירים מי אתה. או על מי אתה עובד. אנחנו יודעים הרי, פעם היית, להזכיר לו את העבר שלו, או לנסות להראות לו שבאמת זה לא שינוי מהותי. זה יכול להיות פגיעה אדירה בבן אדם. אתה יכול ממש למוטט מישהו. אדם נורא נורא מתאמץ ובסוף אתה לועג למאמצים שלו. עושה אותם מגוחכים. זה דברים מאוד מאוד חמורים. המשנה אומרת יותר מזה, לפעמים אדם נקלע לצרה ומצוקה. למה הוא נקלע לצרה ומצוקה? יכול להיות שהוא לא מוצלח כל כך, יכול להיות שהוא אדם שעושה טעויות בחיים, יכול להיות כל מיני סיבות. אתה רוצה לעזור לו, תעזור לו, אבל אם אתה לא בא לעזור לו, אל תעקוץ אותו, אל תפגע בו. מה זה יעזור לזרוק לו מלח על הפצעים? יש אדם כזה שהוא מאבד דברים, כל דבר הוא מאבד. אז אתה יכול, טוב, הוא איבד משהו, אתה רוצה לעזור לו, תעזור, אבל אם לא, אז מה אתה יורד עליו? תענו, אתה תמיד מאבד, מה? זה סתם לזרוק לו מלך על הפצעים. הרי אתה יודע שהוא מנסה, זה נקודה רגישה אצלו, אתה יודע שהוא מאוד משתדל וזה קשה לו וזה לא פשוט לו. כל פעם שאנחנו עוקצים מישהו במילה קטנה, אנחנו עושים לו עוול, אנחנו יכולים ממש להרוג אותו. ולכן הביטוי של חז"ל זה שמי שמלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. אם זה בציבור, אתה ממש הרגת אותו. פגעת, מוטטת את המעמד הנפשי שלו. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה חלק של העולם הבא? זה הנשמה, זה האישיות, זה הזהות. תיזהר, אתה פוגע בזהות של מישהו. אתה אומר בעצם שהמושג זהות ואישיות הוא בזוי בעיניך, הוא לא חשוב. אז למה האישיות שלך כן חשובה פתאום? למה החלק שלך של העולם הבא, האישיות המיוחדת שלך, למה היא כן חשובה? רגע, גם לך יש חסרונות. לכל אחד מאיתנו יש יתרונות וחסרונות. ריבונו של עולם, אומר הרמח"ל, דן את הנושא הזה מאוד מאוד בחומרה. הביטויים מאוד מחמירים שם במסכת בבא מציע. הקדוש ברוך הוא, כשהוא נפרה על הונאת דברים, הוא נפרה בכבודו ובעצמו. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא מעניש את מי שפגע בחברו, אז הוא אישית במרכאות מעניש. זאת אומרת שזה נושא קרוב לליבו. אפילו לענייני מצווה, אומר הרמח"ל, אפילו אם אתה באמת רוצה לתקן מישהו, רוצה לשפר אותו, רוצה להוכיח אותו, להגיד לו, אתה צריך להשתפר, אתה לא בסדר, גם כאן. אם זה יפגע בו, עדיף שלא. עדיף להימנע מלהעיר, מלבקר, אם אתה יודע שזה עלול להיגמר בפגיעה, בעוול. וזה לצערנו קורה, לפעמים לא מכוונה רעה, לפעמים באמת הכוונה שלנו טובה, אנחנו באמת רוצים לדבר גלוי עם בן אדם, לנסות ליישר אותו, להגיד לו ביקורת, לפעמים לטובתו, או בשביל, לדבר בכנות, בצורה פתוחה. ולא פעם אנחנו צריכים לשים לב שלא חרגנו, ובלי להרגיש בעצם נכנסנו לאיזה פינה שאסור להיכנס אליה, וקצת זלזלנו, פגענו, עקצנו מבלי משים. כל אלו דברים שכולם דורשים הרבה הרבה נקיות, כי האדם שוב הוא משוחד, הוא לא רואה. אז הוא אומר, תשמע, אני מה אמרתי בסך הכל? סתם צחקתי איתו, אמרתי לו משהו על הדרך, לא התכוונתי כזה. אנחנו יודעים לתרץ לעצמנו תירוצים, כי אנחנו נוגעים בדבר, כי אנחנו משוחדים וקשה לנו להעביר ביקורת על עצמנו, ונראה לנו שאנחנו תמיד צודקים, והפרשנות שלנו לאירוע היה הפרשנות הנכונה, והקונטקסט הוא הקונטקסט שאנחנו החלטנו עליו. אבל לא תמיד זה כך, ולכן הנקיות, כלומר היכולת להסתכל במבט קצת יותר מפוקח, קצת יותר בהיר, יותר אובייקטיבי, אם אפשר בכלל להגיע למבט כזה, צריכה יותר ויותר להשתפר. שוב, להעלות את המודעות, זאת המטרה של הרמח"ל בפרק הזה במידת הנקיות, לעורר לנו מודעות בעוד מאוד נקודות, בעוד מאוד נושאים בחיים שלנו. נושא נוסף בתחום החברתי, אומר הרמח"ל, הוא בתחום של נתינת עצה. כולנו אוהבים לייעץ, זו תכונה אנושית מאוד מאוד חזקה. באמת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, לאדם, לבני האדם, את הרצון ואפילו אומר החשק או הסיפוק מלתת עצה. כשאתה מרגיש שנתת למישהו עצה, מכרת במרכאות איזה ידע, במובן הזה של עזרת למישהו, יש בזה עמדה של קצת, אתה חשוב. אתה יכול להסתכל מלמעלה על מישהו ולתת לו את העצה. אתה בעמדת עליונות מסוימת, אתה מרגיש שווה, באים להתייעץ איתך. בכל זאת זה, זאת אומרת שאתה מבין בנושא, יש לך עמדה, זו תחושה מאוד מאוד טובה, וזה לגיטימי וזה בסדר, כי נושא העצה הוא נושא מאוד מאוד חשוב. ריבונו של עולם בנה אותנו את החברה כחברה כזאת שאף אחד לא יודע את הכל, ולאף אחד אין ניסיון בכל התחומים, ולאף אחד אין התמחות בכל העניינים. וכולנו זקוקים מדי פעם לעצה אחד מהשני. מה שגורם לכולנו להתחבר חיבורים אורגניים, זה עם זה. אנחנו לא יכולים להיות נפרדים. אנחנו חייבים בעצם להתייעץ. יש כאלו שאמרו שעצה זה מלשון עץ, כמו עץ כזה שצומח עם המון ענפים, ובעצם כל הענפים מחוברים לגזע אחד גדול, אז ככה בעצם גם כולנו, בעובדה שאנחנו מתייעצים אחד עם השני, אנחנו בעצם בונים את השורשים או את הגזע המשותף שיוצר חילופי חומרים בריאים ויפים ויחסי גומלין טובים בין כולנו. ודווקא בגלל שהעצה היא דבר כל כך נפוץ בחיים האנושיים, החברתיים, ודווקא בגלל ש, כיף לנו לייעץ, ונחמד לנו לייעץ, ומחמיא לנו לייעץ, דווקא בגלל זה אנחנו צריכים לבדוק ולחשוד בעצמנו לפעמים, ולבדוק את עצמנו היטב היטב, האם ההיצעה שאנחנו נותנים היא באמת נכונה ואמיתית לאדם הזה שבא להתייעץ איתנו. כי לא תמיד ההיצעה שאתה נותן היא מתאימה לאדם הזה. לפעמים זאת היצעה מהניסיון שלך, מי אמר שהניסיון שלך מתאים לאיש הזה? לפעמים בתוך ההיצעה שאתה נותן מתערבת מחשבה זרה שהיא לא קשורה לטובת האדם המתייעץ, אלא אולי למשהו שמשרת קצת אותך. אולי יש לפעמים בעצה שאנחנו נותנים איזה סייג, שרח, משהו מהצרכים שלנו, מהמזימות במרכאות שלנו. כשאתה נותן למישהו עצה בתחום עסקי, אתה גם איש עסקים. עד כמה אתה יכול לומר שהעצה שנתת לו היא נקייה לגמרי? אתה נותן למישהו עצה בתחום לימודים. אני אתן דוגמה אולי. תלמיד בא אל מנהל, מנהל בית ספר, או מנהל ראש ישיבה. כן, הוא אומר, בא להתייעץ איתו. התלמיד הזה תלמיד מצטיין בישיבה, או באותו מוסד. ממש מהתלמידים הבולטים. הוא בא להתייעץ אותו, שמעתי שיש ישיבה ששם יש איזה שיעור מאוד 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 טוב, ושם יש לי כמה רבנים מעולים, ואתה יודע שמצד האמת, 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 זה האמת היה הכי טוב לו. זה האמת הכי נכון לו, הוא באמת סיים ומיצה את מה שהוא יכול להפיק מהישיבה הזאת, ובאמת מן הראוי שהוא יעבור לישיבה אחרת, וזה מה שהוא לו להתקדמות האישית. אבל זה מאוד קשה לך להיפרד מהתלמיד הזה, תלמיד כל כך טוב וכל כך מוביל וכל כך מוסיף לחברה. זה לא קל לייעץ עצה נקייה, עצה טהורה, מתוך ישרות, שזה מה שטוב לתלמיד הזה באמת. וזה בהרבה תחומים בחיים. בתחומי עבודה, אדם עוזב את העבודה, הולך למקום עבודה אחר, לימודים, מגורים, לא פעם. שכן בא לשאול אותך על עניינים של מגורים, ויכול להיות שאתה מאוד רוצה שהוא שיהיה יכול להיות הפוך, שאתה מת שהוא יעזוב משום מה. איזה הצעה אתה נותן לו? האם ההצעה שלך היא באמת מה טוב לו? זאת אחריות. זו אחריות על בניין המרקם החברתי. כי המרקם החברתי צריך להיות בנוי על עצות אמיתיות. על העץ הזה, שכולנו צריכים לבנות אותו ביחד. לכן, על זה אומרת התורה בספר ויקרא, לפני עיוור לא תיתן מכשול. יש אדם שהוא עיוור בתחום מסוים. הוא לא יודע. הוא לא בקיא. הוא בא להתייעץ איתך. זאת אומרת שבאותו רגע מערכת היחסים ביניכם היא שהוא העיוור ואתה הרואה. אתה המנחה שלו. ולכן אם נוטל בך עצה, אומרים חז"ל, אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת לו, לאדם המתייעץ. זה מאוד סובייקטיבי. זה דורש הקשבה, תשומת לב לאדם הזה. אל תהיה סכמטי. זה ש20 פעמים עצה מסוימת עבדה, זה לא אומר שהיא תעבוד גם לבן אדם הזה. תראה מי הוא. זה דורש המון המון יושרה מעצמנו. והדברים האלו, אומר הרמח"ל, מסורים ללב. ועליהם נאמר, ויראת מאלוקיך. בכל פעם שאתה עלול להיות נוגע בדבר, שוב, זה הנושא של מידת הנקיות, העובדה שאתה אולי נוגע בדבר, חייב אדם להעמיד את הבא להתייעץ עמו על האמת הזך והברור. זה לא קל. להסתלק מהנגיעה האישית ולתת עצה אמיתית. כמה פעמים היינו רוצים איזה יועץ טוב כזה? תחשבו על אנשים שמקבלים החלטות רציניות בחיים, מדינאים, אנשי ביטחון. איך הם היו מאוד מאוד רוצים שיש איזה יועץ אחד שאתה יודע שהוא, עצתו היא באמת ובתמיד נטולת אינטרסים, נטולת חשבונות אישיים ונטולת אמיתית, 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 אובייקטיבית, הכי עניינית, ישרה שיש. זה דבר כל כך יפה, כל כך טהור, כל כך נצרך. ובוודאי, לא מדובר על אנשים רמאים, אומר הרמח"ל. אדם שעצתו ברורה ושקופה שיצא אינטרסנטית, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על עצה שאתה מייעץ לטובתו של חברו, אבל יש לך מן הרווח. ואולי זה לא ממש טובתו, בגלל שהרווח קצת שיחד את עיניך. כל מיני סוגים של רווחים. לפעמים זה רווח כספי, לפעמים זה רווח של מעמד, לפעמים זה רווח של השפעה. אני מרגיש שאני משפיע, שמקשיבים לי, או שתלטנות. כל מיני סוגים. לכן אמרו חכמים שאלו הם נושאים שעליהם נאמר ארור משגה עיוור בדרך. זה דבר מזעזע, כולנו היינו מזדעזעים אם היינו רואים בן אדם שמסמן לעיוור את דרכו, עיוור הולך ככה באפלה, ומישהו מסמן את דרכו ואומר לו הולך לשם, והוא נופל לתוך איזה בור, כולנו היינו ממש מזועזעים. אבל כל פעם שאנחנו נותנים למישהו עצה שהיא לא הוגנת לו, אנחנו בדיוק משגים עיוור בדרך, זה נקרא ארור. ארור, מלשון התורה, זה משהו שאין בו ברכה, שהוא הפוך מהבריאה. כן? ארור, ארור הנחש, ארורה האדמה. ארור זה אומר, זה כללה של שיתוק, של חוסר צמיחה. לצאת עצה טובה זה לאפשר צמיחה. עצה לא טובה זה חוסר ברכה, זה סוג של כללה, זה סוג של ערירה. ולכן חובת האדם הישר, אומר הרמח"ל, כאשר יבוא איש להתייעץ בו, יעצהו את העצה שהיה נוטל הוא לעצמו ממש. מה שהיית מייעץ לעצמך באמת בסיטואציה הזאת, זה מה שתייעץ לשני. מה שהיית רוצה שייעצו לך. בלי שישקיף בה, אלא לטובתו של המתייעץ. ולא לשום מטרה אחרת. תהיה מטרה קרובה או מטרה רחוקה. בין אם זה איזה מזימה או רווח בטווח הקצר, ולפעמים יש עצות שהרווח הוא לטווח מאוד מאוד ארוך. כמובן שאם אתה רואה, אומר הרמח"ל, אדם שמתייעץ בנושא מסוים שבצורה מאוד ברורה אמור להזיק לך, אז תגיד לו סליחה, אני נוגע בדבר, יש לי אינטרס פה בדבר, אני תתייעץ עם מישהו אחר, כי זה נושא שאני מאוד רגיש בו, כי הוא בדיוק עליו אני חם והוא פוגע בי והוא עלול להזיק לי כספית או אישיותית או כל נזק אחר, וזה מכובד מאוד שאדם אומר אני מבקש להימנע מלייעץ בתחום הזה, אני מפנה אותו למישהו אחר או מסתלק. על כל פנים, רק אל תייעץ עצה שהיא לא נכונה. טוב, אם מדובר באדם רשע, אם יבוא אליך איזה גנב ושואל מה אתה אומר איך לשדוד איזה בנק, או איזה מחבל יבוא להתייעץ איתך איפה להניח מטען חבלה, על זה אנחנו לא מדבר, אומרים לך, זה ודאי מצווה לרמות אותו, מצווה להפיל אותו בפח, כמו שמספר הרמח"ל מספר שמואל, היה יועץ שנקרא חושי הערכי. כן, חושי הערכי הצליח לנצח בקרב המוחות את אחיתופל. אחיתופל היה היועץ, נתן עצה מעולה לאבשלום, שהייתה רעה מאוד לדוד המלך, אבל חושי הערכי היה סוכן, כפול, סוכן של דוד, הוא הצליח לתת עצה לאבשלום, גרועה מאוד, ולהחביא אותה ולהסתיר אותה באופן כזה שאבשלום וכולם הלכו שבי אחרי הצעתו, וזה מה שהפיל את אבשלום בפח. טוב, זה משהו אחר. בן אבשלום שמורד באביו, דבר כל כך נורא והיום, מורד במלכות, מצווה להפיל בפח רשעים, לא על זה אנחנו מדברים בהקשר שלנו. אז ראינו כבר כמה נושאים חברתיים שבהם אנחנו צריכים להיות זהירים, וכולם סביב הדיבור. הדיבור, הפה הוא הכלי החברתי המרכזי שלנו, בין אם זה פגיעה בזולת או נעת דברים, בין אם זה בתחום נתינת העצה, ויש פה עוד תחום שלישי ידוע ונפוץ של עולם הדיבור שלנו, שגם הוא יכול מאוד מאוד להיות נפיץ בתחום החברתי, וזה עולם הרכילות והלשון הרע. ישנם שני מושגים, רכילות ולשון הרע, והרמח"ל מוסיף מושג שלישי, אבק לשון הרע. רכילות ולשון הרע, שני מושגים שונים. לשון הרע, דברים רעים. לשון הרע, דיבורים רעים על הזולת. זה איסור דאורייתא, זה איסור תורה גמור, אסור לדבר דברים רעים על מישהו אחר. אבל יש, שאני לא מדבר דברים רעים על מישהו, אבל אני מפטפט על מישהו, זה גם אסור. זאת רכילות. מה זה רכילות? רכילות זה בא מהשורש רוכל. רוכל זה קונה, מוכר. אדם שסוחר כזה. אז רוכל זה אדם שסוחר ומסתובב ממקום למקום ומוכר את סחורתו. זאת אומרת שיש לך איזה סחורה למכור. ומה הסחורה שלך? הסחורה שלך זה סיפורים על אנשים. אבל תמיד יש קונים לסחורה הזאת. כי זה מעניין. הוא עשה ככה, הוא הלך לפה, הוא עשה לשם, והוא... עכשיו, אתה בעצם יש לך איזה אוצר של ידיעות עדכניות, טריות על כל מיני אנשים, ומעמדך החברתי גורם לך להיות סוחר, כי יש משהו בזה שאתה יודע הרבה על הרבה אנשים שהופך אותך להיות מסמר חברתי כזה. כאילו, אתה יודע הרבה, ואתה יודע מה קורה, ואתה בעניינים. אתה בעצם אתה צובר נקודות חברתיות, צובר מעמד חברתי או נכסים חברתיים, ומה אתה מוכר, במה אתה סוחר? אתה סוחר באנשים. אתה סוחר בסיפורים על אנשים, בחיים האישיים של אנשים. מזה אתה מתפרנס, אולי לא כלכלית, חברתית, מעמדית. אתה מתפרנס מהעובדה שאתה מספר דברים אישיים שאדם לא רוצה שיספרו עליו. לא רק דברים רעים, סתם דברים אישיים. מה, כל אחד צריך לדעת את הדברים האישיים של כל אחד? זה לא נעים, זה מביך. והתפוצה הזאת שאתה יוצר על דברים אישיים של אנשים, בלי לשאול אותם, מי אמר שזה נעים להם? חלק מהדברים בוודאי לא נוחים ולא נעימים להם. היא יוצרת סחר מחר, סכס, עסקנות כזאת. כשהמוצר הוא אנשים, הוא נפשות. יש דברים שהם לא רכילות ממש, אומר הרמח"ל, אבל הם ליד. זה נקרא אבק. מה זה אבק? אבק כשאתה מגיע לחדר, אתה לא מזהה לכלוך מוגדר, אבל משהו פה לא נקי. יש איזה אבק לא ברור. אבק זה משהו באווירה. זה לא מדויק, קשה לסמן, אבל זה לא נקי. אנחנו במידת הנקיות. משהו שהוא לא נקי ממש. זאת אומרת אתה לא אומר שום דבר רע על מישהו, אבל אמרת משהו כזה ש... קצת משתמע כחצי רבע שליש ביקורת עליו. או אתה יודע שמישהו, שני אנשים מסוכסכים ביניהם, ואתה הולך ליד אחד ומספר דברים מאוד טובים על השני, ואתה יודע שמה שיקרה מיד זה הוא יגיד לו, מה פתאום, זה לא נכון, מה שאתה אומר על הדברים טובים. ליבית איזה אש שהייתה חבויה, הצטת אותה בקלי קלות. עוד דוגמה. הגמרא ממסכת ערכין בדף ט"ו מביאה דוגמה כזאת. מישהו אומר, איפה, אתה יודע איפה פה, יש פה איזה מישהו שמוכר אוכל אצלכם בשכונה, מישהו פה מוכר אוכל? אז אתה אומר לו, תשמע, אתה רוצה אוכל? אתה מכיר את המשפחה הזאת, שם אוכלים, אוכלים. עכשיו, לא אמרת שום דבר רע, אבל זה לא נשמע טוב. כל הדברים האלו שעלולים לפגוע בסופו של דבר בעקיפין בחבר. תחשוב, האם לך היה נעים שאומרים עליך את הדבר הזה? תנסה להיכנס לנעליים של אותו אדם שדיברת עליו, לשון הרע, רכילות או אבק לשון הרע, דברים אישיים, דברים אינטימיים, דברים בסגנון. האם היית רוצה שידברו עליך ככה? כל המספר לשון הרע, סנוי ומתואב לפני המקום, אומר הרמח"ל. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה גיבוש חברתי, אחווה. שיתוף פעולה. כל המספר לשון הרע כופר בעיקר. מה זה עיקר? עיקר זה שורש של עץ. אנחנו כולנו שייכים לעץ אחד. ועיקר זה שורשים. וכולנו שייכים לאותו שורש. ומי שמדבר לשון הרע הוא כופר בעובדה שיש פה עיקר, שיש פה שורש משותף לכולנו. וכולנו באנו ריבונו של עולם. והוא אבא של כולנו ודואג לכולנו. ואם ריבונו של עולם הוא השורש של כולנו, הוא ממש לא מעוניין שהענפים יריבו או יקטשו או יעליבו או יפגמו בכבודו זה של זה. הכל סביב עולם הדיבור שלנו. הדיבור, הכלי המרכזי שדרכו אנחנו יכולים כל כך הרבה לקיים קשרים ותקשורת טובה. באמת פעם מישהו שלמד תקשורת אמר לי, מה עושים עם תקשורת? אמרתי לו, תקשורת זה בשביל קשרים. זה בשביל לחבר, קשר. לחבר בין אנשים, רק לא להפריד. בשביל זה יש לנו מכשירי תקשורת מאוד משוכללים, בשביל לנסות כמה שאפשר לקשר ולתקשר, וכמה שפחות להפריד בלשון הרע, רכילות, קטילות, פגיעות, העלבות, חס ושלום, כאלה ואחרות, בין בתקשורת הכתובה, בין בתקשורת הנשמעת והמדוברת, בין בתקשורת הנראית. כשנזכה שכמה שיותר דיבורים שלנו יהיו דיבורים שיוצרים קשרים, חיבורים, כי זה העיקר התפקיד של הדיבור שהקדוש ברוך הוא שלח לנו, דיבור האדם, נשמת רוח הפיו של הקדוש ברוך הוא שנמצאת בתוך פינו. בהצלחה לכולם, בשורות טובות.